another thing. Then we put together the Christian church. You know, some of the people will say that, but you say, but you're drafted to that belief. The temple is prayer. מזל טוב למשפחת דריגים על הבית החדש. הסיור בעזר השם, סיור חודש שבט שבחינו, כנראה היה צריך להיות היום. נעשה את הסיור לרפואה שלמה של יוסף ונחלת מרים, לאל בת יפעת, גל בת יהודית, ולהביא בין המתים לחיים, לעילוי נשמת גיא קרן ציון, ליהי נשמת משה אורי בן ישראלה תמר, ליהי נשמת שמואל בן יונה, וליהי נשמת כל מי שנשם עם ישראל ואתם מכוונים עכשיו בשבילו. חודש שבט הוא חודש מיוחד שאנחנו קוראים בו בתורה עניינים הקשורים ליציאת מצרים. לא רק שאנחנו קוראים עניינים שקשורים ליציאת מצרים, אלא לעניינים שקשורים ליעד, לארץ ישראל. ולא רק שזה קורה בפרשיות שאנחנו קוראים בחודש הזה, חודש שבט, אלא גם אנחנו נקרא בפרשה של השבת החודש הזה לכם, ראש חודשים. יש קשר מהותי בין חודש שבט לבין חודש ניסן. אם אנחנו קוראים החודש הזה לכם, שמדובר בו בניסן כמובן, ואנחנו קוראים את זה בחודש שבט, חכמים עשו בכוונה תחילה שנקרא את מה שקשור לחודש ניסן בחודש שבט. מה אנחנו צריכים להבין? יש קשר פנימי שקושר בין שני החודשים. ומהו הקשר הזה? הכניסה לארץ ישראל והאחיזה שלנו כעם בארצנו, בארץ הקודש. ולכן בשבט דווקא אנחנו מחשים ומחזקים את אחיזתנו על הארץ הזאת, ובט"ו בשבט באופן מיוחד וספציפי, הלכה כדי שיהיה, אנחנו מסמלים את כל העניין הזה וקובעים יום בו יש סדר, כמו שיש בניסן, באותו יום, בט"ו לחודש, ט"ו בניסן, ט"ו בשבט. זאת אומרת שיש קשר גם כמהותי בין ט"ו בשבט לבין יציאת מצרים. הקשר הוא ברור, יציאת מצרים זו יציאה מרובד המחשבה כדי לממש דברים בחיינו. מי שלא מתרגל מחשבה למעשים, הוא נמצא במצרים, בקומה שנקראת מצרים, בקומה שאי אפשר לממש את המחשבות למציאות. וזה הכלא הגדול ביותר. לכן מצרים נמצאת בקומה של ראש, וצריך להוביל אותה, להוריד אותה למדרגה, להזיל אותה למדרגה של גוף. בין הראש לבין הגוף יש את הצוואר, וחז"ל קובעים בקבלה שכאן נמצאת מצרים, בעורף שבצוואר, עורף זה אותיות פרעו, זאת אומרת שפרעו בעצם אוכל ביציאה מהמחשבה למעשה. במילים פשוטות, פרעו זה כל כוח שמונע מאיתנו מליישם דברים בחיים. אז כל אחד יש לו פרעו משלו. ולכן, תחת פרעו יש את שר הטבחים, את שר המשקים ואת שר האופים. הכל בגרול שלנו. מפה אוכלים, מפה שותים, מפה נשמים. אז כל הדמויות התנכיות האלה הן פשוט קודים. זה פשוט תפונות של התורה. כדי שנבין שתחת שליטתו של פרעו יש לנו בעצם את כל האלמנטים, שלושה, שמאפשרים לנו להכיל ולהשלים את מה שנמצא במציאות האותפת. אז בעזרת השם כתבתי שיעור, הוא ארוך, אני לא יודע כמה נספיק, אבל בעזרת השם נתקדם. בספר בני יששכר מופיע צירוף שם השם השייך לחודש שבט, והוא ה-י-ו-ו. אתם יודעים שלכל חודש יש צירוף הוויה שונה. אתם מכירים את השם יוד כ-ו-כ, אבל השם הזה יש לו פרמוטציות. יש לו בעצם שינויים, שינויי צורה. 12 שינויים כאלה יכולים להיות עם השם הזה. בגלל שיש שתי אותיות זהות, פעמיים זה, לכן אפשר לראות את השם הזה מופיע בצורות שונות כל חודש. וכל חודש, לפי האותיות של השם, זה תמיד אותו שם, זה השם שמהווה את הכל, לכן קוראים לו שם הוויה, שם של ההוויה כולה. לפי הצורה, הסדר של האותיות, אפשר לדעת את התכונה הפנימית שבחודש. מה שמעניין אותנו היום זה לדעת מאיפה יצא הצירוף הזה. צירוף זה יוצא מראשי תיבות הפסוק בספר ויקרא. פרשת בחוקותיי, סוף פרק כבדיים, העוסק במעשות הבקר והצון. כך כתוב שם, בכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט, שבט זה מקל, העשירי יהיה קודש לשם. זאת אומרת שמעבירים את הצון דרך פסח קטן, וכל הזמן מקים על העשירי וצובעים אותו בצבע. עכשיו כל הכבשים כבר נכנסו מפה לפה, לוקחים את כל הכבשים המסומנות בצבע, וזה המעשר. כלומר אחד מתוך עשר. עכשיו התורה אומרת לנו, עכשיו היא מוסיפה לנו משהו, לא יבקר בין טוב לרע. כלומר אם העשירי הוא לא כל כך יפה, אם החייל לא כל כך יפה, אסור לך לעשות אחרת. אתה לא יכול לעשות, להגיד טוב, זה לא בסדר, בוא ניקח אחת אחרת, לא. מה שעובר עשירי, מסמנים. נכון, זה להם כן הוא פשוט. ולא ימירנו, אסור להמיר אותו, בחיה אחרת. ואם המר ימירנו, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. לא יגיד. כלומר, אם אתה מעביר את שניהם, אתה אומר לא, במקום זה ניקח את זה, שניהם עכשיו הופכים להיות מעשר. בסדר? עכשיו, מה זה קשור לחודש? מה אכפת לי מכל העניין הזה? מה הקשר לחודש שבט? אלא, שבשעת המעשר, מוציאים בזה אחר זה את הבקר ואת הצון דרך פתח קטן, וכל חיה עשירית מסומנת בצבע כדי שתהיה ניכרת כמעשר. זה הבנו. רבי משה דוד ואלי, זצ"ל, התלמיד של הרמח"ל הקדוש, מסביר כי הפתח הקטן דרכו עוברות החיות הוא סוד המלכות. כלומר ספירה עשירית, לכן זה המעשר, בעשר הספירות, הספירה התחתונה ביותר, זאת שקרובה אלינו, זאת שנקראת כנסת ישראל, עם ישראל, מלכות של הקדושה, שכינה, כל אלה שמות נרדפים של המלכות. איך היא מופיעה בשם השם? יוד כאבה, כזאת ההא האחרונה. ההא האחרונה היא בעצם הפתח הכי קרוב לעולם שלנו. דרכו אנחנו נכנסים. כשאנחנו מתפללים, אנחנו נכנסים גם אנחנו דרך השער הזה של המלכות. לכן המלכות הזאת היא האחרונה בשם יוד כאבה, והיא מכונה קטנה. זה הפתח הקטן. למה היא מכונה קטנה? יש ה' אחרת. והיא גדולה, היא כבר בקומה אחרת. ביחס לראשונה מיוחסת לספירת הבינה. אז יש לנו את ספירת המלכות התחתונה, ויש לנו את הדומה לה, כמו אמא שלה, ההיא הראשונה שבשם. היא נקראת בינה. המכונה גדולה, אז יש לנו גדולה וקטנה. גדול וקטן זה ביחס למה? ביחס להשפעה. ככל שאתה משפיע, אתה נקרא גדול. ככל שאתה רק מקבל, אתה קטן. אתה יכול להיות גם בן שבעים. אם כל החיים שלך אתה רק ברצון לקבל, אתה נקרא קטנצ'יק. אם אתה ברצון להשפיע, אפילו אתה בגיל 13, והתחלת כבר להבין את סוד ההשפעה, כמובן שאתה נשוי עוד יותר, זה כבר משנה את כל הדמות שלך. אתה הופך להיות מקטן לגדול. כלומר, קטן וגדול במובנים של תורה, זה משפיע ומקבל. ככה מודדים מי שהוא גדול וככה מודדים מי שהוא קטן. לפי זה אנחנו מבינים גם כן למה חז"ל אומרים לנו במדרשים שפרעו היה קטן מאוד, 50 סנטימטר, כמו ממש בקבוק. למה? מה אכפת לי לדעת את הגודל? ומשה היה 10 רמות, 5 מטר, כלומר 50 סנטימטר פעות, 5 מטר נושא. נו באמת, אתם חושבים שזה היה העניין? חז"ל באים לרמוז שמשה היה בצי הגודל, כלומר בצי הנתינה. אין בן אדם בעולם הזה שנותן כמו משה, ואין בן אדם אגואיסט שמקבל כמו פרעה. כלומר יש לנו פה אנטיתזה בין הגדול ביותר לבין הקטן ביותר, ושניהם מסגתיים והם מצרים. כמובן לא רק כדמויות שלי בהיסטוריה, זה כל אחד איתנו. יש לו אחד כזה בגוף שנקרא משה, ואחד כזה בגוף שנקרא פרעה. תלוי למי אתם נותנים את החוץ קדימה, מי מנצח אצלכם? הרצון לקבל או הרצון להצפיר? אם הרצון לקבל מנצח, אז הפרעונים זה אנחנו, חד ושלום. ואם הרצון להצפיע גובר, אנחנו הופכים להיות כמו משה. לפי זה, יוצא, שעניין הבירור נעשה באמצעות המלכות. הרי אמרנו שהמלכות היא הצפירה העצירית, ממעלה למטה, הכי תחתונה, הכי קרובה לעולם שלנו. אז עשירי זה 1/10. אז אותו דבר כמו מעשר. מה זה מעשר? אם הרווחתי 1,000 שקלים, אני נותן 100, כלומר 1 מתוך 10. ודרכה נקבע היסוד העשירי שהוא המעשר. למה המלכות הזאת, המעשר, אני צריך להחזיר אותו? למה כשאני מרוויח 10 שקלים, אני צריך לתת שקל אחד למעשר? תשובה, כי השקל הזה לא שייך לי, הוא שייך למלכות, והמלכות, אנחנו אומרים את זה בראש השנה, כי המלכות שלך היא, לא שלי. אם אני לוקח את השקל הזה מתוך העשרה, במקום להביא אנרגיה וחמצן לכסף שהרווחתי, אני פשוט קולה את הכסף הזה וסוגר אותו. זאת אומרת שאני נותן לכם עכשיו פתח להתעשר. וחכמים אומרים לנו את זה, לא יואל. אתה רוצה להתעשר, יעשר. זאת אומרת, המילים לעשר ולהתעשר זה אותו דבר, רק הסין והסין, פשוט הנקודה שונה. מה ההבדל? בהתחלה זה בצד שמאל, והעושר זה בצד ימין. כלומר, אם אתה יודע לקבל על מנת להשפיע, אתה תהיה עשיר, כי צד ימין זה העושר, כי מי שנותן מתעשר. לכן הנקודה בצד ימין של השיר. ואם אתה רק בקבלה, אז זה עשר תעשר, אתה לא רואה את העושר, כי אתה לא מכוון כמו שצריך. זאת אומרת, יש לנו כאן סוד גדול. המעשר נותן לנו אנרגיה מחודשת ומחמצן את כל מה שאנחנו מרוויחים. והקדוש ברוך הוא אומר, תבדקו אותי, תעשרו ותראו, אם אני לא מכפיל פי 10 ופי 100 מה שאתם מרוויחים, תנסו אותי ובחנו לי בגוד. יש כביכול במלכות כוח ידיעה עמוק היודע את הסדר הנכון של הדברים בחיים. זאת אומרת, המלכות הזאת זה לא סתם ספירה. כל הזמן אנחנו שומעים על מלכות, ספירות, יסוד, תיקון היסוד, כתר, חוכמה, בינה. זה אינטליגנציה, זה מחשבות, זה חוכמות. הקדוש ברוך הוא ברא בתוך הספירות האלה מוח שחושב, שיודע. כלומר, זה מציאות של חיים. וזה סוד הפסוק, לא יבקר בין טוב לרע. מה זאת אומרת לא יבקר בין טוב לרע? אסור לעשות כאן בקרה. כלומר, אפילו אם נמצא כי המעשר הוא בעל מום, אין להמיר אותו בבעל חיים בריא. חידוש. זאת אומרת, תיקח מה שהעשירי. למה? לא אתה קבעת את העשירי, הרי אתה מעביר אותם, והצון עוברות בצורה אקראית לכאורה. אומר לו, אל תחשוב ככה. המלכות יש לה אינטליגנציה שיודעת בדיוק מי רוצה כעשירי. זה עשירי קודש. ומן הפסוק הזה דייקה, יצאו ראשי תיבות הצירוף של חודש שבט. עכשיו אני חוזר לחודש שלנו. מדוע? מה הקשר? כיוון שהתורה באה ללמד אותנו שיעור במושג כנסת ישראל. אתם יודעים מה זה כנסת ישראל? זה דבר עצום. פגשתי היום בן אדם שלומד בתורת מזרח, בכל מיני עניינים של תורת המזרח, כן? ובחור נחמד. ושאלתי אותי, אתה יודע מה ההבדל בין מה שאתה לומד לבין עם ישראל? אז הוא אמר לי, לא, אני חושב שאנחנו נפגשים באיזשהו מקום. אמרתי לו, נכון. אבל איפה אנחנו אף פעם לא נתפגש? הוא לא ידע לענות לי. אמרתי לו רק בדבר אחד. אתה תפתח כל החיים שלך את העניין האישי. אצלנו מדובר באומה. זה משהו אחר. בחיים לא תמצא אומה שמגלה קודש. אתה תמצא אנשים פרטיים, וכן, אתה תוכל לעלות לנרוונה. אבל מבחינה לאומית, טוטלית, גלובלית, בחיים לא תמצא, אלא רק עם ישראל בלבד. זה נקרא כנסת ישראל. כנסת ישראל זו נשמה. אלוהים, הקדוש ברוך הוא ברא אותה. הוא ברא אותה, והוא בחר בה לפני בריאת העולם בכלל. הוא חשב אותה. ואחרי זה הוא הגיד אותה בדמויות אנושיות. כמונו. היא המדרגה העשירית הנקראת מלכות. ואותה מדרגה אלוהית שנקראת כנסת ישראל, זאת אומרת, הנשמה הקולקטיבית שלנו, היא נקראת המעשר של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתם מבינים למה אי אפשר להמיר את עם ישראל, כמו שאומר הפסוק, לא יבקר בין טוב לרע, אפילו שאתה רואה יהודי שעושה דבר רע, אל תחליט. למה? ולא תמיר אותו. כי הוא לא יכול להיות מומר, הוא לא יכול ללכת למקום אחר. הנשמה הפנימית שלו לא תעזוב אותו בחיים, הוא תמיד יישאר ישראל. עד כדי כך שחזל קבעו, ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. אין מה לעשות. לא יכול להתקלקל בחיים. אז כל החטאים שלנו הם חטאים חיצוניים בלבד. עובדה שביום הכיפורים אנחנו עושים ככה, הכל יורד. כי זה חיצוני, זה כמו לבוש, אתה מכניס למכונה. התוכן אף פעם לא מתקלקל, לא יכול להתקלקל. זה מה שראינו בחנוכה. אתם זוכרים? תימו את כל השמנים, ובכל זאת מצאנו פח אחד של שמן. מאיפה יצא הפח הזה? על הפח הזה אני מדבר, על הנקודה הפנימית, נקודת הטוב, נקודת האור, שזאת אי אפשר לקלקל אותה, גם אם כל היוונים שבעולם ישמעו את כל השמנים, לא יוכלו לגעת בנקודה הזאת שבתוכנו. והיא נמצאת בכל אחד ואחד. תיקח את הנקודה הקטנה הזאת ותמשוך אותה פשוט. כשאדם נמצא בתוך מים, אם אני תופס רק נקודה ממנו, למשל אצבע, כולו יוצא. כן, משכתי לאצבע, אבל כולו יוצא. אותו דבר כאן, מושכים אצבע קטנה ממדרגה לא טובה, הכל מסתחרר. אז לא להכתיר את המצבים, לא לגרום למצבים להיות יותר גרועים ממה שהם. כשלא יודעים לראות מצב, אז מתחילים להיכנס לאיזה מין דיכאון שמושך אותנו עוד יותר למעלה. אבל יוצא מזה. בחודש שבט אנחנו צריכים ללמוד סוגיה חדשה בהתייחסות למנגנונים של דיכאון. דווקא דרכם מתגלה הקודש העליון בפועל. כל מדרגה עשירית היא בחינת קודש. ככה כתוב בגמרא בזבחים, דף ט עמוד א'. ומכאן, שחודש שבט שייך במהותו לעניינם של ישראל, מלכות, ומזלו דלי. קשור אף הוא לכוח משיכת המים מעומק החומר. אני אתרגם את זה למילים יותר פשוטות. גם אם אתה לא רואה שום דבר, והחומר שלך הרס לך את המציאות, אתה כל כך בעולם שעוטף אותך ואתה לא רואה כבר את הנקודה של האור שאני מדבר עליה, בחודש שבט אתה יכול להוציא את הכל. למה? כי זה דלי. ואתה דולה ומושך את כל מה שגנוז בתוך, בתוך, בתוך המצב, ואתה מרים את זה בסוד מים קרים, מים זקים, שאתה יכול לשתות אותם, מי בעת. ספר יצירה, מיוחד לאברהם אבינו, ספר קבלה עתיק מאוד, אחד הראשונים בהיסטוריה של הקבלה, מוסיף, המליך עוד צד בלעיסה, זאת אומרת שבחודש הזה נאכל המון. החודש הזה מיוחד לאוכל. אתם תהיו רעבים יותר מהרגיל. זה כלל. עכשיו, האות המיוחסת לזה זה סטדי. מעניין, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים כי השיעור ארוך. וקשר לו כתר וכו', וצר בו דלי בעולם, כלומר המזל שלו, אוסף הכוכבים, הוא דומה לדלי. וחודש שבט בשנה, וקורקבן בנפש זכר ונקבה. כלומר, האיבר הפנימי המיוחס לחודש הוא הקורקבן. בסדר? עכשיו, יש לנו פה כמה אינפורמציות. מה הקשר בין קורקבן לבין חודש שבט לבין לעיצה שאני רוצה לאכול המון? כן? תבינו לאט לאט. ובשמם של רבנו היגאון ז"ל והרעבה ז"ל, וכן בספר יערות דבש חלק א' דרוש ג', נאמר כי מזל זלי הוא מזלם המיוחד של ישראל. כך אומרים לנו חכמי הקבלה. אם אתה רוצה מזל אחד, שהוא המזל של הכי 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 דומה לישראל, זה מזל זלי. כלומר, עם ישראל הוא כמו זלי, הוא דומה לזלי. נכון. למה? כל האוסטרולוגיה באה מעם ישראל. זאת אומרת שאברהם אבינו הוא זה שגילה לעולם את הכוח האסטרולוגי הזה. אנשים לא יודעים את זה, רק האנשים אחרי זה הלכו וסתו לכל מיני כיוונים. שם הם נקלטים על ידי המזלות. אברהם היה לו כוח לעלות מעל המזל. זה מה שנקרא, ויוצא אותו החוצה, ויאמר לו, תספור הכוכבים. אז הוא היה בעצם השורש, היסוד של עם ישראל, שקשור למזל זה. כי הוא כמו אב טיפוס של כל האומה. בסדר? ומי שעוסק בתורה מסוגל לעשות כוח המזלות לכל אשר יחפוץ. כלומר, אם אתה עוסק בתורה, החודש הזה הוא מזל זלי. מזל זלי יכול להיות גם כמשהו אחר. יכול להיות אולי קונוטציה חיובית. איך תהפוך את זה לדבר חיובי? הרי לא כל מי שנולד במזל זלי הוא אלוף העולם בהכל. יש אנשים שהם מזל זלי והם סובלים. אז מה כן יכול לשנות את זה? לימוד התורה. אם אתה לומד תורה בחודש הזה, כמו שצריך, אתה יכול לשנות את הכל. דרך אגב, מה זה שבט? אפשר לקרוא לזה גם סבל. מה זה סבל בעברית? מכה. מה עושים עם סבל? מתאים ימינה או שמאלה. זאת אומרת, לפי חודש שבט אפשר להטות את המזל שלנו ימינה או שמאלה. לכן בחודש שבט באופן מיוחד ניתן להשתמש בכוח הדלי לסביבת מי התורה מעומק האדמה, מעומק הכתוב. איפה האדמה פה? הפשט. הפשט של התורה זה כמו אדמה. מי שלא חופר בתוך האותיות של הפשט, זה כאילו הוא לא חפר בתוך האותיות, בתוך האדמה, אז הוא לא יכול למצוא את המים של התורה. אי אפשר ללמוד את התורה רק בקריאה חיצונית, פשוטה של הסיפור. זה נחמד, אז כיתה ג' אבל אחר כך צריך ללמד את הילדים שיש להם סודות. אתה לא יכול לקרוא את התורה סתם בפשט ולהישאר בקומה הזו.
אבל זה הסוד בפשט.
בוודאי, הסוד הגדול הוא בפשט. אבל צריך לפתוח אותו, לפענח אותו, לפתח אותו. כמו שעשה יוסף, יוסף נקרא במצרים, תפנת פענח. כלומר, יודע לפענח פנים. זה הכוח של יוסף. כך תובן אמירתו של אברהם, לפי דרשת חז"ל במסכת יומא כ"ח, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. נכון? ככה מכנה אברהם את עבדו, את מסרתו. מה אומרים חכמים? עבדו, זקן ביתו שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. כלומר, מי היה הדולה הראשון, או הדולה הראשונה, כן? זה דמשק אליעזר. מה הוא מסוגל לעשות, הדולה הזאת? להוציא תינוק שקיים, אבל בהסתר, נכון? מה עושה דולה? היא מגלה תינוק שנמצא. היא לא ממציאה תינוקות. אז למה האחרים לא יכולים? כי הם לא יודעים, לא רואים, לא מבינים איך להוציא משהו ממשהו. או ממישהו. אז מה זה דולדת? זה להוציא חיים מתוך חיים. מה אמרתי לכם בתחילת השיעור? מה קורה בחודש הזה? אנחנו יוצאים ממצרים. ואיך יצאנו ממצרים? גוי? מקרב גוי. כלומר, מי עלתה הדולה הראשונה בהיסטוריה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. משה. המשרת שלו בעולם הזה. מנעמיים עם מסיפיר. כלומר, הוא יודע להוציא תינוקות מתוך מי ספיר. מנעמיים מסיפיר. דרך אגב, מה זה מסיפיר? אם זה היה אני שמסיתי את משה, אז זה לא היה צריך להיות כתוב תחת.
מה זה מציטי? הוא אומר, חכמים, אל תקרא מציטי, הוא אלא מציטי. הוא אומר, הוא מוציא אחרים. האנשים מבינים את זה הפוך, כאילו הדרשה היא שאנחנו רוצים להיות משה.
זה לא נכון?
זאת אומרת שמשה מסוגל לשחרר אנשים מהכלא.
יש לנו ספר, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להוציא, על עין בית שמות, ואחד מהשמות שמסוגל להוציא דברים זרים מהגוף שלנו, זה שם משה בהיפוך אותיות. מן, ה, בסין. ראשי תיבות מעולם הוא שמך. זה הקדוש ברוך הוא פשוט. אבל באותיות זה הכוח לשחרר מכלא. רמז למדלדלי, שהוא כמו אבן המשמש את התורה המתולה למים. אז התורה היא מים, ומזל זלי מה הוא עושה? הוא דולה מהתורה את כל מה שצריך לגלות. ואז הוא נותן לנו את הפן העמוק. מה קורה במים האלה שיוצאים מעומק האדמה? זה מים טהורים, מים זקים, מים צלולים, מים קרים שמרבים את הנפש. כך התורה שיוצאת מבטן התורה, התורה העמוקה היא תורה שמחיה את האדם, היא תורת חיים. היא לא תורה רדודה שיכולה לייבש את האדם חז ושלום, ואני לא ממציא דברים ממני, זה הזוהר אומר את זה. מי שלומד את התורה רק בחלק הנגלה, הוא עושה את התורה ליבשה. אבל מי שלומד את התורה בעומק, זאת אומרת שהוא הולך עמוק ודולה את המים שלה, אז הוא מרווה את הסמעון של כל מי שצמא לשמוע. ובדור האחרון, בדור שלנו, אנשים צמאים. ולכן שהם לא מוצאים את התרופה הזאת, את הרטייה הזאת, את המים הצלולים אצל חכמי ישראל, אז הם הולכים לחפש במקום אחר, הם לא אשמים מסכנים. הם רוצים תשובות. כלומר, הבעיה היא אצל המחנכים. אבל הדור זקוק למים עמוקים. וכיוון שאין לעבד רצון משלו, אלא עושה תמיד רצון אדונו, כך מזלם של ישראל הוא כמו עבד המשמש להשגות עמוקות יותר בתורה ובעבודת השם בכלל. אני מסכם, עד כאן, בחודש שבט אפשר ללמוד וצריך ללמוד את התורה בעומק. ולא צריך לפחד. אנשים הולכים אצל אנשים שלא לומדים את התורה הזאת ושואלים אותם, האם אפשר ללמוד? בטח שהם יגידו לכם לא. אתה הולך לרופא עיניים ושואל אותו על פתע ברגל. מה אתה רוצה להגיד לך? הוא לא מוכן לזה, הוא לא מבין בזה. צריך להיזהר רבותיי, הפחד הזה הוא פחד של השטן, של יצר הרע, שהוא פשוט מחבל בעם ישראל. חכמי החסידות וחכמי הקבלה, כולם, כאחד אומרים שבדור הזה לא רק שמותר, אלא חובה ללמוד את התורה הפנימית הזאת. ואפשר להשיג אותה, כי גם המדע מאפשר לנו היום השגה של התורה הפנימית הזאת. לצליחתו של נפק אליעזר הייתה מגמה יסודית ועמוקה, למצוא את האישה המיוחדת שתהיה בבחינת מלכות ליצחק ולהוליד ממנה את עם ישראל. זאת אומרת, את מי בחרו כדי להוליד את עם ישראל? את הדלי? שהידולה. זאת אומרת, מה זה מזל דלי? זה המזל שמסוגל להמציא ולחפש ולמצוא את מי? את רבקה, את הבסיס, את האימא של האומה הישראלית. ומתי זה? עוד פעם בחודש שבט, כי זה מזל דלי. זאת אומרת שבמזל דלי בחודש שבט אני יכול ללמוד סוגיות שקשורות למלכות. לכנסת ישראל, לאדמת ארץ ישראל, לאדמת הקודש. זאת הגאולה האמיתית. על כן אמר העבד, והיה נערה אשר אומר אליה, התין הקדך, ואמרה שתה. מה זאת אומרת? לא רק שתה, גם לגמליך. איזו תכונה הוא רוצה?
חסד.
חסד של נתינה, כמו שאמרנו קודם, הוא לא רוצה אישה אגואיסטית שתהיה האימא של עם ישראל. כלומר, אישה נורמן היא אישה בעלת חסד, ותורת חסד על לשונה. זה העניין של אישה. דרך אגב, מי שעדיין לא נשוי, אסור להתחתן עם אישה שאין לה רוחב לב. צריך להסתכל באישה בעיניים שלה. כתוב אישה, קלה, שעיניה טובות,
אין כל גופה צריך בדיקה. כך אומרת המשנה. מה זה עין טובה? להרגיש. בצנת כל הזמן. אישה קמצנית שכל הזמן דואגת ואומרת לא, אל תביא לי אנשים, אל תכניס לי מישהו לבית וזה, צריך להיזהר מאוד. בעיה. בעיה. זאת בעיה גדולה, צריך לחנך לזה. צריך לפתוח לזה. ואמרה שזה, היא האישה אשר הוכיח השם לבן אדוני. זאת אומרת שזה חינוך לא רק לאישה, מי זאת האישה פה? כנסת ישראל, זה אנחנו. גם בי יש אישה כזאת, גם בך יש אישה כזאת. אתה צריך ללמוד וללמד את עצמך להיות בנדיבות, בנתינה. ואז גם כן הדברים מתקנים גם בבית. ללמד את כבר בצורש האומה הישראלית מופיע סימן נדיב. שדולה הוא משקה, לא רק דולה, נכון? הוא יכול היה להיות דולה. לוקח לעצמו? לא, דולה כדי להשקות. כלומר, מקבל על מנת להשקיע. זאת התכונה המנצחת. לא בכדי בחר משה רבנו עליו השלום להתחיל ביאור התורה בחודש שבט דווקא. מתי משה מתחיל את הסיפור של התורה ומבאר אותה בשבעים לשון, כמו שכתוב בדברים, בעשה עשר חודש, מה זה עשה עשר? בחודש האחד עשר, אנחנו עכשיו בחודש 11. הועיל משה בארץ התורה הזאת, כלומר משה מבאר, מה זה מבאר לשון? בארץ. כלומר, ממתי משה מבאר, משחק את המשחק של הבאר? בחודש שבט. ואז הוא נותן אותה בעצם למי לאומות העולם. כל העולם מכיר בתורה בזכות חודש שבט. כלומר, זה החודש שעם ישראל יכול לדלות את התורה בעומק ולהפיץ אותה לכל העולם, כן, מבחינה שיכולה להיות ידידותית למשתמש. אנחנו לא נותנים את התורה בכל עוצמתה, אלא מה שיכולים לקבל, לפי הגרון. משה רבנו, כן, שיבד את מזל בלי לביאור התורה, הוא לקח את מזל בלי, הוא החליט שזה דווקא בחודש הזה שהוא צריך לעשות ביאור גדול. ויתרו שהיה יודע חוכמת המזלות, היה מחשב גדול יתרו, נכון? הוא עבד עם פרעה, והיה אחד מהיועצים שלו. בשעה שאמרו לו בנותיו, איש מצרי הצילנו וגם דלו דלה לנו, ויש כתסון, הבין מיד את שורש העניין וידע שמדובר באחד מבני ישראל הקשור למזל זבי. זאת אומרת, זה לא סתם. הבנות והתורה מספרת לנו את מה שהם אמרו לו. אז הוא אומר, מה? בן אדם כזה שיודע לזלות ולתת, עזבתם אותו? מה, אתם מסוגעות? לכן ענה יצרו לבנותיו, למה זה עזבתם את האיש? איש בגמטריה שבט. זאת אומרת, חודש שבט זה כדי להגיע להיות איש, להיות אנשים. במקום שאין אנשים, הסתדל להיות איש. איש זה מדרגה, גבר. יתרו אינו מבין מדוע לא נצלו בנותיו את כוחו של האיש. מאוחר יותר הוא גם אומר, אתה ידעתי שגדול השם מכל האלוהים. כלומר שהוא זיהה את הכוח הגנוז בשם יתקבטו. מתי? בחודש שבט. אתם רואים כמה דברים קורים בחודש הזה? מה זה אומר? יתרו מי זה? הוא המייסד של מי? של אומות העולם. נכון? הוא הגדול באומות העולם. אם הוא אומר לנו שהוא מקבל שהשם הוא גדול מכל האלוהים, זאת אומרת שבחודש שבט, מה יכול לקרות בהיסטוריה? הכרה של אומות העולם בכוח של עם ישראל ושל הקדוש ברוך הוא. של י' כבבתו. כמר התיקון. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שהוא גדול, שהוא השולט על כל הטבע, שעולה בגימטריה, אלוהים. יתרו הבין ששם זה עליון על כל המזלות והפנים את עומק הרעיון הקובע שכוח האחדות הכוללת היא היסוד האמיתי בחיים. לא לראות, אני חוזר על זה בכל שיעור, אוסף של פרטים, אלא יש כאן מגמה כללית כוללת, וזו הנקודה המרכזית המחוללת את כל הפרטים. על זה התנבא גם בלעם הרשע בעל כורחו ואמר, נזל מים לדליו, וזרו במים רבים. רצה לומר שמשם נוזלים מי הנבואה התורנית, וידע אותו בלעם שאין כוח גדול מזה. כלומר, כולם ניבואו על איזה חודש? שבט.
ניקוד אותיות הצירוף, כפי שאנחנו פוגשים אותו בחודש שבט, הוא כזה. יש תמ"ס מתחת להם, הראשונה, שבא תחת היוד, שבא תחת האות וד, ומלאפום תחת האות, מיד האות האחרונה. אתם מבינים שלכל ניקוד יש גמטריה. מלאפום זה כמו וב. זאת אומרת, הוא. עכשיו, כל ניקוד יש לו גמטריה, יש לו משקל. למשל, נקודה זה 10. שגול זה 30. שבע זה 20, כי יש 10 נקודות. פתח זה 6, זה כמו וב. וכו'. בחיבור כל הנקודות יחד עולה מספרה בגימטריה גלגל. כלומר, הנקודות של שם הוויה של חודש שבט זה גלגל. למה? לפי שחודש שבט כולל כל גלגלי השנה שייכים לשאר כוכבי הלכת. כך אומרים לנו חכמים. למרות שהוא לא החודש הראשון, אמרתי לכם קודם שהוא דומה מאוד לניסן, שהוא החודש הראשון, ואנחנו קוראים בפרשה, החודש הזה לכם ראש חודשים. ואם אנחנו קוראים אותו בשבט, למרות שמדובר בניסן, זאת אומרת שיש קשר שמיני ביניהם. ואומרים לנו חכמי האסטרולוגיה, שיש בחודש הזה את הכוח של כל הגלגלים, כל המזלות. כי כולם בשלים למזל זלי. מתי? בשעה שמתאים לכוחו לצד עומקה של תורה. אם לא, זה הופך להיות חודש רגיל, אחד מיני חודשים רבים. אבל אם אתה מסתמש בחודש הזה, בתורה העמוקה שלו, שאתה יכול לגלות בחודש הזה, אתה מסה את כל החודש וזה הופך להיות בשליחה אב טיפוש. מזל זלי נברא על ידי האות צדי. אמרנו את זה מקודם. כלומר, אתה לא יכול להשתמש באותיות כדי לברוא, נכון? אז גם כאן, כבר ברוך הוא השתמש באותיות כדי לברוך, ברוך שאמר והיה. לפי זה, הוא גם אחד הסימנים הקשורים לגאולה, בסוד בקשתנו, בתפילה, את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח וקרנותה ומשועתך. זאת אומרת שהצדים זה האות שבראה את מזל בלי. אז אם הצדים בראה את בלי, זאת אומרת שהצדים יש בה את הכוח של הגאולה האחרונה. באיזה עידן אנחנו נמצאים היום, רבותיי? בעידן? מה? באיזה עידן אנחנו נמצאים? בעידן הדלי. למה? כי זה הגאולה האחרונה. הגאולה האחרונה היא מזל דלי. דלי. כולם יודעים את זה. אפילו מחוץ ליהדות. צמח דוד עבדך מהרת הצמיח. אז מה זה הצמח הזה? ואיפה הוא צומח? מה זה צמח? הוא בוקע גם כן את החומר, לא? כמו הדליק, שאולו נכנס לתוך החומר ומוציא מים. זוהי גאולה שהיא מימטה למעלה. זאת אומרת שהיא צומחת מתוך החומר ועולה לכיוון השמיים. כלומר, היא מחפשת את השמיים מתוך החומריות. היא לא עוזבת את החומריות, הרי הצמח נשאר עם התורשים באדמה. זה המשיח האמיתי. משיח האמיתי קשור לאדמה, אבל הוא גם עולה לשמיים. כדוגמת הצמח הבוקע את האדמה מרוב שאיפתו לערכים העליונים, מבלי לעזוב את האדמה. כך גם המים נשאבים מעמקי החומר. עולים הם למעלה ויחד עמם מתקדש את כל המציאות. זה נקרא להוציא מים מתוך האדמה. על פי סדר הדגלים, ייחס הרב בספר שערי אורה את חודש שבט לשבט אשר. כלומר, השבט המיוחד לחודש הוא עושר. עשר זה עושר. מה זה עושר בעברית? לאשר משהו. וכשאני מאשר מה אני עושה, אני לוקח משהו שהיה בשורש ומופיע אותו בתוצאה, נכון? כלומר, אני מעתיק, העתק הדבק. זה נקרא עושר. כלומר, העושר הוא כפל. אדם מאושר זה אדם שיודע להכפיל דברים. לכן הנצרות עשה זיוף מזה, ואותו אחד הכפיל את הלחמים, כדי להראות שכאילו הוא המשיח. בגלל שאמרתי, אנחנו מתרגמים מדרגה עליונה למדרגה תחתונה. למשל המלכות, איזה מספר יש לה? פעמיים, 29. נכון? זה נקרא שמתם? זה מימוש הפוטנציאל, בלי לזייף. אם הפוטנציאל זה 26, אז המלכות היא 26 כפול 2. לא, 52. אם אתה לא משקר בדרך, אם מה שהיה בשורש אתה מופיע בתוצאה, זה נקרא שאתה מלך. זה נקרא מלכות, זה נקרא משיח. משיח לא מזייף.
משיח מה שיש בפנים, הוא יופיע בחוץ. לכן עשר זה העניין, הוא מעשר דברים, ובברכתו נאמר, מעשר שמנה לחמו. מה זאת אומרת? מה? לא, שמנה. שמנה, לא שמנה. כן? ובספר דברים, וטובל בשמן רגלות, רגלת. מה זה אומר? זה אומר שעשר שמנה לחמו. מה זה שמנה לחמו? יש בספר, יש שמן. זאת אומרת שהלחם שלו שהפך להיות מלוחמה להלחמה, הוא מלחים בין העולמות, הוא מקצר בין מדרגה למדרגה, ולכן הוא טובל בשמן רגלו. זאת אומרת שכל העניין שלו זה לטבול בשמן. שמן זה רמז לספירת החוכמה. מי שיש לו שמן בבית, אם נשבר לכם בקבוק שמן בבית, זה סימן מעולה. אל תתעקו, להפך, תרקדו, לא על השמן. ליד.
בטח, לא, אל תעשה בכוונה.
על זה דרשו חז"ל במנחות, כיוון ששמן זית מצוי שם, באיזה בית, אזי חוכמה מצויה שם. תדעו לכם שיש חכמים בבית. אם שמן נופל לכם ונשבר, זאת אומרת שיש בבית מישהו שהוא חכם, לפחות אחד. יש חוכמה. גם אם הוא נשפח. מדובר בחוכמת הקודש. מה זה חוכמת הקודש? חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. לא חוכמה אנושית. הגנוזה בתורה. וכשמופיע מזל זבי במפת השמיים, מתחזק הכוח בעם ישראל לדלות חוכמה זו, כדי לשכלל את העולם כולו בסוד, כולם בחוכמה עשיתה. אני מתרגם את זה לדברים שלנו. בחודש הזה אני יכול לתרגם את החוכמה האלוהית הזאת, ולעשות ממנה דברים. לשנות מציאות. זה נקרא, כולם בחוכמה עשיתה. אז מלאה הארץ קניינת. אתם רוצים להכפיל, אתם רוצים להתעשר ולהיות באושר, בכל התחומים. זה החודש הזה. מי שמשקיע בחודש הזה ויוצא, יודע לגלות את המים הגנוזים בחומר, אז הוא משקיע. לכן זה יציאת מצרים. מה זה יציאת מצרים? להוציא ניצוץ קדוש מתוך זבל. מתוך חומר. זה מה זה יציאת מצרים. כל הסיפור זה רק זה. סליחה? כן. נכון, כל אחד רואה במצווה שלו. רוב השמן, כן, היה מצוי בחלקו של שבט אשר. נכון, ככה זה, ככה לומדים. כן, רוב השמן היה בחלקו של שבט אשר, מעניין. רמז לחוכמת הקודש הייתה בקרבו. הדור הקדוש יודע לקשר בין התורה לבין החוכמה ואומר, אורייתא מחוכמה נפיקה. כלומר, מאיפה התורה יצא? מחוכמה אלוהית, מחוכמה עליונה. והשם אשר עומד על כפל של ריבוי ושל ברכה, כמו שנאמר למשה, תהיה אשר, תהיה. זה כפל. היום אנו נמצאים בעידן הדלי. ציור המזל מתאר אדם הנושא על כתפו, כן, כד מים שתוכנו נשפח לפניו. כד זה מורה על הסופן הגנוז ביקום, שמתחילה תקופת גילויו לאנושות דרך עם ישראל. זאת אומרת, מי זה הדלי הראשון בהיסטוריה? עם ישראל. למה? הוא זה ששופך על כל העולם את החוכמה האלוהית הזאת, שהוא דלה מתוך החומר. הרי התורה הייתה בתוך החומר. היא יצאה מזה. כמו שאמרנו שהתורה הייתה במצרים. ושחררנו את התורה ממצרים. ואלה שמות בני ישראל. בשעה שעם ישראל מחדש את הקצר עם אדמת הקודש, זה לא מספיק לדלות את המים. מאיפה המים האלה? מאיפה הכוח? מאדמת הקודש. כי רק היא מסוגלת בתוכה להכיל את המים האלה, אחרי שכבר הגענו לפה. מתפתחת המודעות הפנימית שלו ליסוד המים. כלומר, אני, בחודש הזה, צריך לפתח את המודעות שלי ליסוד המים. בוודאי, מה זה עלה להר סיני? אתה יודע כמה הוא הלך? בוודאי שהוא יצא ממצרים. יצא ממצרים. דרך אגב, כשאתה אומר שמשה עלה להר סיני, אומרים חכמים בגמרא, הר אורתא, אמה. אמה. בסרט אתה רואה אותו עולה שלושה ימים, נכון? כן, עם רוח ושמות וקולות. שום דבר, שום דבר.
שום דבר. כל זה זה רק מבחינה עליונה. הנשמה שלך היא לא צריכה לאכול אוכל כמו שאתה אוכל. ברגע שהיא אוכלת תורה זה נקרא 40 יום.
הוא לא עלה.
הוא פשוט נכנס לרובד אחר של המציאות. זה נקרא לעלות.
למה
כתוב וההר לא מוכרח? יפה, כי הר זה בניין של סיני. סיני זה מדרגה אלוהית שנקראת בינה. זה לא גובה.
זה הכל
מטאפורה? זה
הכל מטאפורה.
יש הר, אבל זה לא העניין. ההר הוא רק הדמות של הסיפור שאני רוצה לספר לך. זה לא העניין. הרי למה לא עלינו על הר גבוה? למה הר סיני לא רואים אותו אפילו בין הרים? כדי להמחיז לך את העניין הזה. עכשיו, התורה שהופיע שם היא הייתה במצרים. היא יקעה ממצרים בדמותם של 600 אלף אנשים, לכן יש 600 אלף אותיות בתורה, וכל בני ישראל יצאו ממצרים, והתורה הופיעה בהר סיני. סיני פה זה בינה. סיני זה בינה, כך אומר הזוהר. לכן, בחודש הזה אני צריך להתקשר ליסוד המים. כלומר, להשפעה לזולת. מה עושים המים? משפיעים, הם לא עושים חשבון. כשאתה שופך מים, הם נותנים. זה שפע. אז אתה צריך להיות כמו מים. עידן הדין מסדר איחוד הלבבות. אנחנו צריכים להיות מאוחדים. ולכן דווקא בימינו בולט יותר ויותר כוח האחדות ותפיסת האחדות הכוללת בין כל היסודות. גם מבחינה מדעית. היום המדע יודע שהכל קשור להכל. זה לא היה ככה. היום המדע מאפשר לנו להבין את תורת הסוד, תורת האחדות הכוללת. דווקא בעידן זה יבין העולם את השילוב הפנימי הקיים בין כל מרכיבי הבריאה, וחידוש זה הוא אחד מסממני הגאולה. עידן הדין מסמן את התקופה התכליתית ביותר בהיסטוריה האנושית. אנחנו בעיצומה. בה תושג השלמות הפנימית של המציאות, והוא סוד גילוי של י' כ' ו' כ'. כלומר, בדור שלנו אנחנו נשיג את השם הזה, י' כ' ו' כ', הגילוי הזה. רק אז יופיע מלך המשיח ויביא עמו את תודעת הגאולה הכוללת הזאת לכל היש. זה גילוי של משיח. משיח בא ללמד אותנו את שם הבעיה. בספר פרי עץ חיים של הארי ז"ל, בשער חג המצות כתב הארי הקדוש כי בדור האחרון יחזרו הנשמות שהיו בדור דעה בזמן יציאת מצרים. כלומר, אנחנו היום נשמות שהיו כבר במצרים. כולנו יצאנו ממצרים. יחד עם נשמות הערב רב. לא, אמרתי שמאז שאנחנו חוזרים מ-67 יופיעו גם נשמות חדשות, לא כל הנשמות, לא. נשמות חדשות מתחילות לרדת לעולם, לא כולם. רובנו נשמות שהיינו במצרים. יש מאיתנו שהן נשמות חדשות, כן. לכן והצטרכו לתקן את כל הקלקולים שנגרמו אז. כלומר, כל השחקנים שהיו ביציאת מצרים נמצאים היום. ואנחנו עכשיו צריכים לתקן, שמו אותנו בזירה אחרת חדשה, ויש לנו את כל השחקנים ועכשיו צריך להסתדר. מה שקלקלנו אז, חייבים לסדר עכשיו. נגמר. בגלל הערב רב, איבדו ישראל את המעלה של בילה המוות לנצח, נכון? שזכו לה במתן תורה. כלומר, מה זה הערב רב? מי שמאייס אותנו, מי שמייאס אותנו, כן? בגלל שהוא מייאס אותנו, אז הוא מייאס אותנו ממה? מהאמונה שאנחנו צריכים לחיות לנצח. אנשים לא מבינים מה זה לחיות לנצח, הם אומרים, וואי, זה שעמום, מה יהיה, כבר ככה נמאס לי כבר, מה זה לחיות לנצח? אז פשוט זה רמה אחרת של מודעות. מי שחי בעונג הפנימי הזה, כמו בשבת, ברמה הפנימית הזאת, הוא לא רוצה שזה ייגמר בחיים. אין דבר היום שקרוב לדבר הזה כמו, טוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל יש דבר הכי הכי קרוב למדרגה הזאת שאנחנו לא רוצים שזה ייגמר בחיים. והדבר הזה זה מה שאנחנו נזכה בביאת המשיח. פשוט העונג שאתם מכירים היום זה זיופים. ובכלל, אם אתם כל השבת במריבות ובכל מיני דברים כאלה, אז זה לא שבת, זה לא השבת. שבת זה מדרגה אחרת, רבותיי, אנחנו צריכים להציג את השבת, אני לא מדבר על יום השביעי. כולם נכנסים ליום השביעי, אבל מעטים מאוד מאיתנו נוגעים בעונג הזה של השבת. יש לפעמים יותר נגע מאשר עונג חזה שלו. הערב רב הוא סוג של נשמות קטנות, הדואגות לעצמן בלבד. בתור זה עמד במסודות של חטא העגל.
כלומר, מאיפה בא החטא הזה? זה רק נשמות אגואיסטיות, נשמות קטנות. אף על פי שיצאו יחד עם בני ישראל ומצרים, נשארו בשינוי צורה ביחס לאור. זאת אומרת, האור זה רצון להשפיע, והם נשארו רצון לקבל. התיקון לגישה זו הוא כאמור סוד מזל בי, המלמד יחס מחודש למציאות. אני צריך ללמוד מהמזל הזה, פשוט להיות דולה כדי להשפיע. יחס של השפעה ושל רוחב לב, להיות אקסטרה לארג. וכשהאור והכלי אינם נמצאים בהסתברות הצורה, אז הספר אינו מתגלה כראוי חד ושלום. לא רק שהוא לא מתגלה כראוי, הוא גם נשבר.
אז למה מוצא יפרשו אותם?
לפני.
אתה
לדבר. בגלל שזה חלק מהתיקון. יפה. זה חלק מהתיקון כדי להפוך, כי זה דור דעה. זה מדרגה שהיא בדעת, וצריך להעלות אותה למדרגה של חיים. הרי מה זה דור דעה? זה את הדעת. וצריך להעלות את הדור הזה לעת של חיים. היום גם אנחנו רובנו שכליים. אנחנו צריכים להגיע למצב של תורה ברגש ובחוויה אמיתית של חיים, ולא רק בשכל. רובנו נופלים בגלל השכל. האויב הגדול ביותר של אירופה היום זה השכל. אנשים לא חיים, הם רק חושבים. זה לא אותו דבר לחשוב ולחיות. האריזה מזכיר שהמנסים, כן, הבנות, לא השתתפו בחטא העגל. והן גם תחזונה בדור האחרון כדי להמשיך את פעולתן הנכונה ולאזן את המצב. זאת אומרת שברוב החוויה האחרונה של קץ הימים, יהיו רוב התלמידים נשים. כלומר, יהיו יותר תלמידות מתלמידים בדור האחרון. למה? כי הן באות לאזן את כל המצב הזה. בגלל שהם לא חטאו בחטא העגל, כך אומר הארי הקדוש. זה לא כוח שכלי, זה כוח שהוא גם שכל והוא גם חוויה. מי שאישה בכוח שכלי בלבד, היא לא ממש אישה, היא דומה יותר לגבר. יפה. אז זה לא רוב הנשים, היום חוזרים מזה, מתעוררים כבר מזה. זה היה לפני 10 שנים, 20 שנה. נכון, לכן אני אומר שזה הכוח. גם מי שלומד את התורה הפנימית, יש לו תכונות נשיות מאוד מפותחות. ודרך אגב, מי שלא מסוגל לזה, הוא נשאר יבש. כן, 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 כן. נכון. דרך אגב, מבחינה רפואית היום, מבחינה פיזיולוגית, תאים. התאים שלנו היום משתנים. זה פשוט מפחיד. תשאלו מדענים, התאים שלנו שהיו עד היום פרקטליים, זאת אומרת בנקודת פולריות ימין ושמאל, הופכות להיות היום, התאים שלנו הופכים להיות קריסטליים. זה פשוט מדהים. מה זה קריסטליים? אחדות אחת כוללת. אתם מבינים, יש שינוי בטבע, ברקמה האנושית. זה בלתי, אני לא האמן שראיתי את זה. אני כבר שבועיים חוקר את הדבר הזה. היינו ביפולריים, ועכשיו אנחנו הולכים להיות קריסטלים זקים. הכל משתנה בגוף שלנו, האנושות משתנה. אתם לא מבינים מה זה אומר. אני לא יכול להיכנס לזה, פשוט אני נפלתי. נפלתי השבוע מרוב הגילויים האלה.
זה
סופו של משהו, משהו מעולמי קורה. זה לא קבלה, זה לא לימוד. התאים שלנו משתנים. זה אומר שאנחנו רואים עכשיו בצורה כוללת את המציאות, כבר לא נקודות, נקודות, נקודות. כל הבניין שלנו זה כזה.
אבל
זה
לא
קצת, אני
לא מתחד.
לא, לא כולם, רק הערב רב. נשמות קטנות? נשמה קטנה זאת אומרת נשמה שמתלבשת במציאות, הנשמה זה התוכן הפנימי, אבל מי מגלה אותה? גוף, נכון? אז זה גוף קטן. זאת אומרת הלבושים שלה, כמובן שאנחנו מדברים על נשמה זה הצלם, צלם זה הלבוש שלה. לא, ערב רב לא היה מצרי, ערב רב היה מחפש את עצמו, הוא יצא בגלל שהוא ראה את משה עם קרים. יש הרבה אנשים שיצאו ממצרים, שלוש כתות שיצאו ממצרים. יש כאלה שיצאו בגלל שמשה היה כזה נראה טוב, יש כאלה בגלל שהם אמרו טוב, ואנחנו רואים שמצרים עושים ללבוד,
אז אביב ללכת עם המנסה, עם הקבוצה המנסחת, ויש הלכו בגלל שהם הבינו את המגמה האלוהית. אז זה לא מצרים. דרך אגב, מה זה מצרים? גם בישראל היו מצרים שם. לא היה עדיין גוי או ישראל, זה היה עדיין הבנים של יעקב, כל אחד היה צריך לבחור ביציאת מצרים איפה הוא נמצא. עובדה שבמכת חושך, 80% מבני ישראל כבר לא נקראו בני ישראל. שהרי רק הוא לבני ישראל היה אור. ושאר היה חושך, אז הם כבר לא כלולים במושג בני ישראל. זה היה בזמן ששמו את הדם על המשקוף. שם החלטנו איפה אנחנו נמצאים. לאיזה קביצת הצייך. היה צריך לעשות בירוק, בוודאי. ביציאת מצרים. זהו. לא. היום זה כבר מדרגה אחרת. היום זה התקפיה והתהפכה. כלומר, להפוך את הגויות שלי לישראל. אבל זה בתוכי. נכון.
למה
אתה שם בין המבחן שם כולם נטו. שם כל מי שלא רצה לצאת נט, מי שלא החליט לצאת נט. ולמה הוא מת דווקא שם? כי זה ג' ראשונות. הרבה חושך ומתת בחורות. למה חז"ל במסורת שלנו חילקו את הפרשיות בערב שבע מכות ובו שלוש מכות? זה בכוונה תחילה. כי הם רצו לרמוז לנו שמדובר בעשר ספירות, בקומה של עשר ספירות, שיש שבע של גוף ושלוש של ראש. ופה בפרשת בו אנחנו בשלוש ספירות של ראש. טוב, אני מקצר, כי זה שיעור ארוך קצת. בעידן זה יופיע מלך המשיח, כלומר בעידן הדלי. לפי שכל עניינו הוא החזרת החיים הנצחיים לעולם. זה מה שעושה המשיח, הוא מחזיר את הנצח. אותו כוח הוא זה שפעל ביציאת מצרים כדי להוציא את הניצוץ הקדוש ישראל מעבדות לחירות. אלא שעומק מושג החירות אינו מתייחס אלא לדבר אחד בלבד. מי זה חירות? למי אני רוצה חירות? חירות ממלאך המוות. זאת החירות האמיתית. מי שרוצה לצאת מהכלא כדי להיכנס למדרגה אחרת, הוא נכנס לכלא אחר. החירות האמיתית אומרים לנו חכמים, וצריך להבין את זה. זה חירות אחת. חירות מהמוות, ממלאך המוות. לבליית המוות על ידי הנצח. זהו טבעו האמיתי של העולם. לא הטבע שאנחנו רואים היום, אלא שקיימת בעיה והיא כנראה מופיע תמיד בשביל כל גאולה. כך היסוד הזה הוגדר בתורה, ולא שמו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הם לא רוצים לשמוע, למרות שמדובר במשה. אתם הייתם הולכים לשיעור של משה רבנו? היום כן, בדיעבד, נכון? אז למה לא הלכתם כשהיינו כולנו במצרים? גם אני. לא הלכנו לסיור שלו, הרי כולנו מאותו דור. שם, כשהוא היה אומר סיור בשבע וחצי או בשמונה, לא היו באים. מתוך 100 אנשים, אולי 20 היו באים, נזכר. לא, לפני שהם יצאו. ולא שמעו למשה. עכשיו, אתם יודעים למה? התורה אומרת למה? מקוצר רוח. מה זה קוצר רוח? אתה רוצה להגיד לי שזה קוצר נשימה? תגיד קוצר נשימה. אני עובד קשה? לא. קוצר רוח זה משהו אחר. מה זה קוצר רוח? חוסר סבלנות. אנשים עצבנים, אין להם סבלנות לכלום. זה יותר מדי, תפסיק, יאללה, קצר כבר. כמו באינטרנט היום, אם התמונה לא עולה את השנייה, אתה לוחץ כמו איזה משוגע על העכבר. איזה מהירות זאת, מהמידה, שטויות ומי. אתה רוצה הכל מיד, נכון?
אבל זה טוב,
כי המוח שלנו כבר טוב. הבעיה זה טוב, הבעיה זה שאתה לא לוקח את הזמן לעכל את המסר שנותנים, ומיד יש לך מסר אחר. אתה לוקח את הפלאפון שלך, רק להראות לאשתך משהו, כבר עברו איזה 20, אתה מחפש כמו איזה משוגע, לפני 5 דקות ראיתי את זה, איפה זה? אין יותר,
זה
בסוף כבר היסטוריה. אתם מבינים לנו? זה כבר לא חדשות, זה ישנות. אין חדשות. זה כמה שעות, כמה שעות אנחנו על זה. נכון? אז זה הבעיה. הכל צריך להיות קצר. הנה, כבר סיור כמו שאני נותן עכשיו, כבר אנשים לא יכולים יותר. אני חייב לקצר, מה אני אעשה? אני אדלג על הכל, בדיוק. תגמרו את הסיור בבית אצלכם.
חברה שלנו, חברה שלנו, אחד שלך.
נכון. זמן לא בא של סיור, מזעגענו. לא אמרתי שזה לא טוב. אמרתי יעשה למחכה לו. זאת אומרת, אם אתה מסוגל לעכל ולבנות ולראות במהירות אמיתית את האינפורמציה הכוללת שברגע הזה, כן. אם לא, זה סתם מראות.
זה חולף עליך, הילדים.
טוב. קיצור הרוח זה קיצור הרווח. בסדר, תקראו את השיעור לבד, אני מסיים, אני הולך לשם, לשד האחורי כבר. אנחנו מייחלים ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. האות שבראה את כוכב שבתאי היא האות ב'. מה הקשר לכוכב שבתאי עכשיו? הכוכב השולט הוא הכוכב שבתאי. זה שתי אותיות יחד, צדיק של המזל בלי וב', עולים בגמטריה אמן עם הכולל. זאת אומרת שאנחנו בחודש של אמונה פשוטה ושלמה. שם נמצא סוד האמונה, כלומר הפנימיות שבעולמות שמתגלה בכל הבריאה כולה. על ידי שתי אותיות החודש ניתן להתרומם למדרגה רוחנית גבוהה ולהסיר את הרע מחיינו לנצח. כך נחזור לבחינה העליונה שנדבר לנו ישעיה הנביא, בילה המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים. אז תתמלא החיצוניות מן הניסיות. זה אותם אותיות. והאור הגנוז מששת ימי בראשית יצא ויעיר על ישראל בגילוי מלכותו יתברך בעולם במהרה בימינו המאמן. ושבעזרת השם החודש הזה שאתם נכנסתם, תראו כמה עוצמה יש להיכנס בלי הנהרה בחודש הזה לבית חדש, להפוך אדמה למציאות. וברוך השם, בלי העמרה, תביא ברוך הוא יסיר מכם כל עין הביטה. ושבעזרת השם נשמור עליכם מכל עין רעה, וכל מה שתקעו, תצליחו, וכל מי שבא לשמח אתכם ולהקשיב ולעבור לשיעור, גם כן יהנה מאותה זיבה, מאותו כוח, מאותו זיב עליון שזורם על כולנו. אמן כן לאתם. אמן. ותפילת ערבית.
Thank you.